טוב. טוב. התחלנו בשבוע שעבר לעסוק בסוגיה של השפות. בפסקה נ"ג. מה?
כן.
על זה שבעצם הוא השתרש אצל הרבה, לא?
מספרים אותו הרבה אנשים?
לא, לא, הוא בדיון הזה, הוא רק פתח סוגריים.
אוקיי.
הוא רק פתח סוגריים, לא לדאוג. הוא יפתח עוד הרבה סוגריים. אז בפסקה נ"ג, התחלנו את מה דעתך על הלשונות וכו', אז בעקבות הדבר הזה התחלנו לברר את מה שמסופר בתורה. וכבר למדנו שהמצאת החלוקה לגויים, כן? זה המצאה של בני יפת בצורה כללית, ובני יוון כנראה בצורה יותר מפורטת. מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגויים. אז המושג של לשון מופיע לנו לראשונה באותו פרק. אנחנו לא בשום עמוד כרגע. אנחנו כרגע נמשיך לעסוק במה שמסופר בתורה לגבי בפרק י' א', שזה הסיפור של מגדל בבל. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כן? כאן בתחילת פרק י' א', התורה משתמשת במילה שפה. אז זה לא המילה לשון שיש לנו בפרק י', אלא כאן יש לנו מושג חדש, שפה. רש"י אומר שפה אחת, לשון הקודש. ודברים אחדים, אומר רש"י, באו בעצה אחת ואמרו, לא כל אמנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. זה נעזור כרגע את הפירוש הראשון. דבר אחר, על יחידו של עולם, דבר אחר, דברים אחדים, זה מה שמעניין אותנו, אמרו, אחת ל-1656 שנים הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו נעשה לו סמוכות. טוב. תמיד. יש אפילו הפתגם, הגיהנום רצו כוונות טובות. בסדר. אבל מה זה הסיפור הזה של רש"י שפה אחת לשון הקודש? אז צריך להבין את זה ככה. כי דברי רש"י הם לקוחים מהירושלמי, ובירושלמי יש שתי דעות. זה נמצא בירושלמי במגילה, בפרק הראשון הלכת ט'. כך אומר הירושלמי, רב אליעזר ורבי יוחנן. אחד אמר שהיו מדברים בשבעין לשון, כן? וחורבנה אמר, והשני אמר, שהיו מדברים בלשון יחידו של עולם בלחם הקודש. זה המקור של רש"י. אז שתי דעות, אין מחלוקת, לא חייבים להגיד זה או-או, אלא זה משלים. זאת אומרת, לכל גוי היה שפה משלו. זה מה שנאמר בלשון משלו, כן, בפרק יוד. בעקבות הפלגה, הפיצול, כל אחד התחיל לפתח שפה משלו. בסדר? וזה מה שהתורה מזכירה בפירוש, איש ללשונו, למשפחותם. ומעבר לזה, הייתה שפה משותפת, כדי שיוכלו לתקשר אחד עם השני, אחד מגוי זה והשני מגוי אחר, לשון שרש"י וחז"ל אומרים, זה לשון הקודש. טוב, אחר כך אנחנו נעסוק בשאלה, מה זה לשון הקודש? לא, 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 כי ריאל, ריאל, ריאל בתשובה שלו, יזהה את לשון הקודש עם העברית. בסדר, זה עוד סוגיה שאנחנו נעסוק בסוגיה הזו. לשון הקודש, האם זה עברית או לא? בסדר, למה הכוונה כשאומרים לשון הקודש? כי זה ביטוי שחוזר לא מעט פעמים בחז"ל וגם בפירושו של רש"י. בסדר? אז זאת שאלה. אז מה שאומרת התורה זה ויהי כל הארץ שפה אחת. זאת אומרת, היה אמצעי אותה לשון הקודש לתקשר בין גוי לגוי. ודברים אחדים, דברים אחדים, אפשר להבין מזה שזה ה-70 לשונות של הגויים. בסדר? זאת אומרת, כל מי שמספר את הסיפור שרק בסוף הסיפור הזה קרה מה שקרה...
מה זה לפני?
כן, כן, זה היא. התורה מתארת מה היה. זה מצב התחלתי. בעקבות הפלגה, הפלגה זה לא התוצאה של מגדל בבל, היא קרתה לפני, ובעקבות הפלגה נוצרו 70 גויים לכל גוי, לשון משלו, והתורה כאן מסכמת, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. בסדר? אם יש שפה אחת, זה אומר שזו שפה אוניברסלית. זאת אומרת, המושג של אוניברסל עוד קיים. איכשהו. כן? אבל, אנחנו כבר מתחילים לראות כיוון של באמת, התפצלות, אלא ניתוק בין הגוי. בסדר? ממשיכה התורה ואומר, ויהי בנוסם מקדם. אז מה זה ויהי בנוסם מקדם? אומר רש"י, שהיו יושבים שם, איפה? בקדם. איפה זה קדם? איפה שהוא במזרח. כי דכתיב למעלה, ויהי מושבם הר הקדם. רש"י מבקש שאנחנו נהפוך את הדף ונתחיל לחפש על מי מדובר לגבי הקבוצה הזאת שישבה באותו מקום שנקרא הר הקדם. נו, יש רעיון? זה כתוב. כן?
זה עבר הנהר?
עבר הנהר? לא, למה? זה הקדם שדובר. לא, לא, לא. רש"י מבקש שאנחנו נעבור על הפסוקים של פרק י' ונזהה. אצל מי מוזכר?
מקדם לגן עדן, זה
האדם הראשון. מה? לא, זה לא מה שרש"י אומר, לא עד כדי כך, שפשוט צריך לחזור לפסוק למד בפרק י', זה אומר ארבע פסוקים אחורה, וכתוב שם, ויהי מושבה ממשע בואכה ספרה הר הקדם. על מי מדובר? על בני שם. כי מה כתוב? ולשם יולד גם הוא אבי כל בן עבר אחי יפת הגדול. אפשר לדבר על הפסוק הזה שעוד לא כרגע. בני שם, אלם ואשור ואחפשד ולוד וארם. בסדר, חמישה והגשמים ישנו את הפירוט. ולעבר יולד שני בנים שם האחד פלג, כי בימיו נסגה הארץ ושם אחי יוקטן. ויוקטן ילד את אלמודד ושלף, חצרמבט, ירח, תורן, עוזל, יקלה, עובל, אבימאל, שבע, אופיר, חבילה, יובב, כל אלה בני יוקטן. כמה? י' ב', כן. זה תמיד שתיים וי' ב'. מעניין. וזה אופן שיטתי, כן? יש לנו את בני קנען שראינו שבוע שעבר, הם גם י"ב. בסדר? ואז נאמר, ויהי מושבם ממשה בואכה ספרה הרקדת. זאת אומרת, הבני עבר יושבים באזור שמה של הרקדת. בסדר, זה ציון של שתי מקומות. אז ויהי בנוסם מקדם, לפי מה שרש"י אומר, אנחנו יכולים להבין שמדובר על מי? על בני עבר. ויהי בנוסם מקדם, וימצאו ביקה בארץ שינר, וישבו שם. למי שייכת ארץ שינר? לבבל, שזה למי? לנמרוד. אז אנחנו מתחילים להבין שקרה משהו, שיש קבוצה שאמרה, צריך לנסוע. מה הכוונה לנסוע במקרא? צריך להתקדם. המצב הוא לא יכול להישאר סטטי. צריך להתקדם. פורשים מקבוצה מסוימת. למה פורשים? כי קורה משהו שם. אצל מי? אצל נמרוד. מה אמרנו שבוע שעבר? שרואים שיש מצד בניכם, ונמרוד בראשם, ניסיון לתקן את מה שקרה, את הפלגה. זאת אומרת, בני עבר באים ואומרים, הם יזמו מהלך, אנחנו באים להצטרף למהלך הזה. והיה בנוסם מקדם, והמציאו ביקה בארץ שינר וישבו שם. ורש"י מדויק, שהיו יושבים שם, כדכתיב למעלה והיה מושבם, הר הקדם, ונסו משם לתור להם מקום, להחזיק את כולם, ולא מצאו אלא שינר. מה זה להחזיק את כולם? זה בלתי אפשרי, זה אותו אפשר. אבל בשינר יש פרויקט כזה שיקרא להחזיק את כולם. זה המגדל של האום באז. זה שינר. שם אנחנו נבנה את האחדות האוניברסל הזה האנושי שהולך. כן? ברור, בסדר. מה? מספיק, נציגות של כל, של כולם, כן. ויאמרו איש אל רעהו, וזה כבר הזכרתי שבוע שעבר, אומה לאומה, מצרים לכוש וכוש לפוט ופוט לכנען. איש אל רעהו זה ביטוי של אחווה. הם רוצים לבנות באמת את האחווה, את האוניברסל הזה, כן. אבא נלבנה לבני ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. מה הפרויקט? קדמה טכנולוגית. בעזרת הקדמה הטכנולוגית נוכל לבנות שוב את האחדות האנושית. מה? זה לא עניין של אסטרטגיה אם יושבים בהר הזה, אלא בשינר קורה משהו. ואנחנו בני עבר, שבדגל שלנו כתוב אחדות, 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 אנחנו רוצים להצטרף לפרויקט הזה. אנחנו לא יושבים בצד.
רגע, כל מישהו בתוך בני חם, אחרים,
לא הבנתי.
לא הבנתי, איך הם ישבו קודם?
מי? מי זה הם?
הקבוצה של בני עבר.
לפי מה שכתוב, מי משה בואכה ספרה הרקדת. הם ישבו באיזשהו מקום, והחליטו שהגיע הזמן לזוז ממזרח למערב. לא, הם באים להצטרף לבני חם.
לבני חם באו למערב
לברח? בני חם באו מאיפה שהם באו.
אתה אמרת שהם פורשים מקבוצה
מסוימת. בוודאי.
מי הם פורשים?
משאר האנושות.
שזה איזה מי?
מכולם. חוץ מאותם אלה שהיו בשינה. שהיו שותפים או יזמים של הפרויקט הזה. כן? ואגב, מבחינה היסטורית גיאוגרפית, אכן האנושות מתחלקת לשני אזורים. מי שמסתכל על מפה, רואה שמצפון לדרום, פחות או יותר, בסביבות ההימלאיה, דרומה, יש שרשרת של ערים. זה מחלק את העולם לשניים. העולם המזרח מתחיל מעבר לערים האלה, והעולם המערבי בצד השני. עולם המזרח נרדם. אלה שבאו למערב מתעוררים. בסדר? אבל זה בדיוק המהלך. אז הם ישבו איפה שהוא שם, אמרו די, אם נשב כאן לא יקרה שום דבר, הפלגה הזאת היא עובדה ומגמרת, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לתקן את המצב הזה. איך נוכל לתקן את המצב הזה? תשובה, צריך להצטרף למיזם של נמרוד והשותפים שלו, כי שם הם המציאו את הקדמה הטכנולוגית ככלי לפתור את הבעיות של העולם. בסדר?
רגע, איך פותרים בעזרת טכנולוגיה את הנושא של אחווה? זאת אומרת, מה היה...
איך פותרים את זה? אם זה... אם אנחנו ממציאים טכנולוגיות, אז יהיה לנו זמן. ואם יהיה לנו זמן, נוכל לפתור את הבעיות מעבר לזה. כל אחד ייתן את הגרסה שלו למהלך הזה. כל אלה שנשארו שם, כל העולם המזרחי. מהודו ועד, לא עד כוש, אלא עד יפן.
וגם מיכם.
אני לא יודע, לא בטוח. לא יודע, לא. לא יודע, אבל הם נרדמו מבחינה היסטורית, ישנו שינה עמוקה עד לפני כמה עשרות שנים. במזרח היו עסוקים בשעשועים. כן, כן, הכל, שעשועים. לא, 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 לא. סין המציאה את רוב ההמצאות, לא עשתה עם זה שום דבר, חוץ משעשועים. אבק שריפה בסין זה זיקוקי דינור. במערב זה הגיע, מיד יש נשק חדש. זה אותו אבק שריפה. הדפוס. מה? הדפוס. זה המצאה סינית. מה עושים? דברים יפים, אסתטיים. במערב, בסין ספרים. צריך להפיץ. לא, אני לא מזלזל בהם, אבל בגדול זה מה שמאפיין את החברה הסינית, כן? המצפן, זה המצאה סינית. נחמד.
יציקות מתכת.
שנייה, הכל נחמד. מצפן, זה הגיע למערב, אפשר לשים את זה על אונייה, אז אפשר למצוא עוד יותר רחוק. וכולי וכולי, זה הרבה דברים.
אפליקציות.
כן. זה מאפיין את המזרח באופן כללי. וזה תואם את תפיסת העולם שלהם. אסור לקלקל, אז בטח שאנחנו לא נשק חדש. זה לא אומר שהם לא הייתה אלימות, הם היו מאוד אלימים וכולי וכולי. אבל בגדול, הם יצאו מהתרדמה שלהם לפני 50 שנה בערך. כן? לפני זה היו עסוקים באמת, טוב, אז הגיעו כל מיני שליחים מהמערב, יראו להם כל מיני דברים, ימצאו, לא ימצאו וזה, אבל הם לא, המושג הזה של צריך ליזום מהלך כדי לשנות את פני ההיסטוריה, זה זר לחלוטין להגות הסינית הקלאסית. אסור לשנות. זה מקלקל, זה רק מוסיף אי סדר, אנחנו לא רוצים עוד, יש מספיק. כן? טוב, אז המהלך הוא חיובי או לא בינתיים?
כן.
הוא מאוד חיובי. הוא מאוד חיובי. ויאמרו, פסוק ד', ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. טוב, קודם כל הפרויקט הוא לא לבנות מגדל, אלא עיר ומגדל. כן? מי אומר מה? כן? מה יאמרו? הווה נבנה לנו. מי זה? בלשון רבים, ויאמרו. וכל החבורה זה הפרויקט המשותף. יש שותפות של בני שם עם בני חם כדי לקדם את המהלך. נבנה לנו עיר, בשפה שלנו היינו אומרים חברה, כן? ומגדל זה הפרויקט, וראשו בשמיים, למה? כי פעם ב-1656 שנה השמיים מתמוטטים, אז אנחנו צריכים לעשות לו סמוכות. שוב, זה רעיון שהגיוני, לא? כדי למנוע את האסון הבא. בסדר? עד כאן הכל חיובי. מה שלא ברור זה המשך הפסוק. ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ.
מה שלא ברור לי זה מה שאוכל גם מהמדרש, זאת אומרת, זה דור שכביכול אחרי המבול, אז הם לא הציפו שום דבר מוסרי ממה שקרה במבול?
לא, הם
נוח לא לימד אותם למה הגיע המבול?
כן, כן, ודאי, נמרוד אומר את זה כל הזמן, בגלל החמאס. אז אנחנו נגדיר פרויקט. ונשים את הכותרת שלום כלל עולמי, ככה לא יהיו מלחמות, לא יהיה חמאס, כל אחד ידע בדיוק איפה מקומו, מה תפקידו בפרויקט הזה.
זה חמאס רק של השלטון שחומס את הנתינים.
מה?
זה מה שהתברר אבל אחרי זה, כאילו.
זה אחר כך, זה משהו מחר. אגב, מי היה שר ההסברה שלו? אברהם. בני שם היו האידיאולוגים של הפרויקט הזה. הם הגיעו בשביל זה. עזבו את המקום שלהם כדי להיות האידיאולוגים ולהפיץ את הבשורה הטובה לכולם ולשכנע את כולם. וכאשר יש יהודי שעומד בראש, לפחות ככה נראה, הוא יודע לדבר ולהסביר. זה התפקיד של היהודי, לא? יודע לדבר. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לגבי אהרון, כאשר הוא מדבר עם משה. אהרון, דבר ידבר. זה המקצוע של היהודי. ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. מה החשש שלהם? מה זה פן נפוץ על פני כל הארץ? הרי זה נאמר להם בפירוש. כאשר בני נוח יצאו מהטבע, תראו ורבו, מילאו את הארץ. אז מה? מה החשש? זה לא ברור. כן? וחוץ מזה, למה כתוב פן נפוץ על פני כל הארץ? למה לא כתוב פן נפוץ בארץ? מה זה הפנים של הארץ? טוב, אז מה התגובה? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל.
זה לא ביטוי על פני...
מה?
זה לא ביטוי שנותן איפה?
אבל ממתי לארץ יש פנים? על פני הארץ. מה אני צריך פנים של הארץ? על פני הארץ. בכל הארץ. מה, מספיק ביטויים בעברית צורות שונות להגיד את זה? מה זה הפנים של הארץ?
מלמעלה, רואים
איפה. איפה מלמעלה?
המגדל הגבוה.
עוד לא בנוי, הם רק בתחילת הדרך. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל. נו, מה זה? מעמד הר סיני. מתי כתוב וירד? נכון, וזה גם שם מעמד הר סיני. כל פעם שבמקרא מופיעה המילה וירד השם, התגלות.
התגלות
ומקרים
קשים אחריה.
התגלות. למה יש התגלות? כי זה חיובי. כי זה חיובי. יש אחדות. ויחן שם ישראל. בלב אחד. גם כאן. יש אחדות, לכן ויחן. שם, וירד. קודם כל יש תגובה חיובית מצד הבורא, הוא אומר וואלה, אולי הבינו שהמהלך של הפלגה לא טוב, יש כנראה משהו מאוד מעניין, בוא נראה, צריך להסביר להם כמה דברים. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, אשר בנו בני האדם. לא, אלא מי בנה? השפנים? זה מיותר. לכן מה המשמעות של הדבר הזה, אשר בנו בני האדם? כאן זה הנקודה. למה לא כתוב אשר בנה האדם? מה זה הדגש הזה, בני האדם? כי בפרויקט הזה, המחיר שהאדם עלול לשלם, זה המחיקה של הזהות הפרטית שלו. בשם הפרויקט, שלום, אוניברסלי, אחדות וכו' וכו', אתם צריכים להקריב דבר, אומנם, דבר קטן, הזהות הפרטית שלכם, הגניוס הפרטי שלכם. זה שווה. ואברהם ידע כנראה להסביר את זה טוב מאוד. איזו התחווה קטנה לטובת הכלל. הכלל זה הדבר החשוב.
לא להביע את הדעה שלכם?
כלום, כלום, אתם... אנחנו אחד. זה אחד מהגרסאות. זה אחד מהגרסאות. למה אוי ובוי? כן, אברהם. זה מזעזע. לחשוב, אבל זה מה שהיהודים אומרים, לא? מספיק להקריב דבר קטן בשביל הדבר הגדול.
הדבר הקטן הזה זה הכל, זה הזהות של האדם.
אבל זה לא שווה. שלום עולמי. שלום עולמי. לא יהיו מלחמות יותר. אנחנו נהיה איש לרעהו. זה לא מה שרוצים. ואהבת לרעך כמוך. זה לא מה שהתורה אומרת? אז צריך משהו קטן. ולכן כתוב וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. האם יש עדיין ערך לפרט בתור הדבר הזה?
על זה השם הולכים?
כן. וזה תואם את דברי המדרש על פרק בתהילים חפתת. שאנחנו אומרים בקבלת שבת, אבו לשם בני, בני, נו, ואחר כך?
אבו לשם
כבוד האבו. ו? אבו לשם. בעד הקודש, בסדר? כל הדברים שאנחנו אומרים, עד שאנחנו אומרים, השם? לא. איך המדרש, הפרק הזה מתאר את ההתגלות, כן? ומה נאמר במהלך ההתגלות הזו? כן? כל מיני ביטויים שמפחידים לכאורה את החילו זה לא בפרק אחר, אבל יש לנו כאן בחפתת בביטויים מאוד 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 ברורים. רגע, אנחנו נראה בדיוק את כל השתלשלות הדברים. תפילת ערבית. כל השם על המים, אל הכבוד ירים, השם על מים רבים, כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים, מה זה כל השם בכוח? שואל המדרש. היה צריך להיות כתוב, כל השם, בכוחו.
בכוח שכל אחד מקבל, זה בגלל משה הוא
מקבל. זה בדיוק המדרש, זה המדרש, זה המדרש הזה. לא כתוב. בכוחו, אלא בכוח של כל אחד ואחד. ההתגלות מתקבלת לפי הכוח של כל אחד ואחד מהמקבלים. ולכן המדרש בא ואומר שבהר סיני משה היה למעלה, אהרון, יש מדרוג. זה לא עניין גיאוגרפי, זה עניין של יכולת, קליטה של הדבר הזה. כי ההתגלות גורמת לאישיות הפרטית של כל אחד להופיע בחזרה. וזה בדיוק מה שקורה. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, אשר בנו בני האדם. בוא נראה מי הם בני האדם האלה. הם לא אדם. זה לא מקשה אחת. זה לא מושג מופשט פילוסופי, אלא במציאות יש בני האדם. האם בפרויקט הזה יש מקום לכל אחד באשר הוא? מלאכותית, כן. ואז פסוק הבא, ויאמר השם, הן עם אחד. אכן, הן זה חיובי. יש גם עם אחד. ושפה אחת לכולם. אותה לשון הקודש. וזה יחילם לעשות. והם התחילו לעשות. מה אומר רשי על שורש הזה, יחילם במקום אחר? לשון חולין. כן. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. יש כאן מזימה, מה שהתברר. שיש את האידיאולוג הראשי אברהם, שהסביר את מה שהסביר, זה יפה מאוד, הוא שהצליח לשכנע את כולם. אבל לנמרוד יש פרויקט אחר. יוזמה שלו היא לא לטובת האנושות בדיוק, אלא לטובתו הוא. והוא הצליח להרוז איזשהו סיפור כזה בצורה נעריזה יפה מאוד, ולמכור לכולם, אבל בסופו של דבר אין שום מקום עכשיו לשום דבר אישי, לא לבני האדם. ועכשיו עם הזנה הזאת אפשר לחזור למה שלחשש שלהם, ונעשה לנו שם. כי מה זה שם? שם זה פרטי, זה לא שם כללי, אדם. מה זה? וזה היה החשש שלהם. ברגע שיש זהות פרטית לכל אחד, שזה השורש של הפלגה, אז יש בעיות. זה היה המתקנה, והיא נכונה. זאת אומרת, החשש שלהם ונעשה לנו שם, במובן הזה שיש שם אחיד לכולם, ולא לכל אחד, לא 70 שמות, אלא שם אחד. פן נפות על מה? על פני כל הארץ, כי גם לדבר שנקרא חומרי לחלוטין, שנראה חומרי לחלוטין, יש פנים. והפנים מגלות את האישיות. ולכן התורה מתארת את זה ככה, על פני כל הארץ. זה החשש שלהם. צריך למחוק לגמרי את הממד הפרסונלי של המישהו, ולהחליף את זה בטכניקה של המשהו. אנחנו עוסקים בכימה טכנולוגית נטו. יש השלכות מוסריות או לא, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לנתק לגמרי בין הכימה הטכנולוגית ובין הבעיה הפרסונלית. טוב, לא בחינם זה מניטו אומר את זה, זה בא על רקע הפילוסופיה של היידגר. ימח שמו וזכרו.
ולפי
דעתם זה השלמות? זה לפי דעת, לפי ההסבר הזה, אכן, וזה מה שאנחנו רואים היום במערב. בוודאי, בוודאי, אבל זה ערוץ כל כך יפה. את לא רוצה צעצוע חדש?
פלאפון וסרט.
לא, פלאפון חדש ולא יודע מה, משהו... וזה החלום, מוכרים את זה. עוד חצי שנה יהיה עוד אחד חדש. ושנה, חצי שנה אחרי זה עוד אחד. זה הגיע עד כדי כך היום שרוב החברות הגדולות עסוקות בהמצאה של דבר חדש, לשם דבר חדש, לא כי זה מביא תועלת למישהו, אלא כדי לשרוד. בוודאי, זה הדוגמה הבולטת ביותר, אבל זה נכון בהרבה דברים. וכל הוויכוחים שיש וכל עכשיו התביעות שיש לגבי ההתיישנות המתוכננת של כל מיני מכשירים וכו', כי בלי זה לא שורדים. זאת אומרת, הפן המוסרי, האישי, נשכח לחלוטין. החברה לא יודעת מה המטרות שלה, אלא התחדשות.
בעצם זה מתבסס על התוכנית הכלכלית של החברה.
זה ברור, זה ברור. הרי לא בחינם הניתון מסביר את הדברים כפי שמסביר. המקור שלו זה הפירוש של אברבנאל לסיפור של מגדל בבל. אבל לקח את זה צעד קדימה, כי באמת יש כאן משהו שמאפיין את החברה העכשווית.
אבל היא נורכת, היא מעוניינת בזה.
בוודאי, כי זה כדור שלג.
אבל יהיה לזה סוף,
כן, יש לה...
זה התפוצצות.
יש, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, המהלך יכול להיות חיובי, אם הוא מוסרי. ומה זה המוסריות של המהלך הזה? זה פני האדם, הפנים. יש פנים לבני האדם, זאת אומרת, צריך לתת לכל אחד את המקום שלו, האחדות זה לא אחידות, אלא זה באמת אוניברסל שמורכב מ-70 גויים, זו עובדה. אי אפשר לחזור אחורה. אתם נחויים אוטופיה. צריך לקחת כעובדה מוגמרת את הפילוג שהיה, ולשאול עכשיו שאלה חדשה. מי אותו רגע, איך בונים אחדות? לא איך חוזרים למשהו שכבר היה ולא יכול להיות יותר. ובשביל זה צריך להיות הפן המוסרי, ולא רק אצל בני אדם, על פני כל הארץ, והם הבינו את זה מיד. כן? אז זה אומר כאן, ויאמר השם, הן עם אחד ושפה אחד לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. עכשיו מבחן המעשי. הווה נרדה ונבלה שם שפתם. רגע, שם שפתם, כן. מה זה שפתם? אין שפה אחת, לא? אז למה שפתם? אז אם אין להם יותר אמצעי תקשורת, בואו נראה עכשיו איך מתקדם הסיפור הזה. אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. נבטל את הדבר הזה, ונראה עכשיו איך הם מתמודדים באמת עם הבעיה. כי האתגר עד עכשיו לא היה קשה מאוד, כי עדיין הייתה שפה אחת. אבל בהיעדר אותה שפה, מה יהיה? בדיוק, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה. ויפץ אותם משם על פני כל הארץ. חזרה למה שאמרתי לכם בתחילת פרשת נוח. יצאתם מהטבע, מה אמרתי? פרו ורבו, כיפשו את הארץ. מילאו את הארץ. שכחתם את זה? אז אני מחזיר אותם, אתכם לשם. ויחדלו לבנות מה? לא. העיר. ומה עם המגדל? זה נשאר החלום של האדם. האדם עסוק מאז בבניית המגדל. ברור? בוודאי, בוודאי. לכן כאשר מדברים שהבעיה זה המגדל, 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 זה לא נכון לפי הפשט. זה העיר, זה החברה. החברה הזאת היא התחילה טוב, התקלקלה, סוף סיפור. סיפור דומה עם סדום. זה התחיל טוב, זה הסתיים רע. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. ואז פלא, התורה שוב מונה את תולדות שם. סליחה, אנחנו יודעים את זה מהפרק הקודם. בשביל מה? זה מיותר לחלוטין. איזה אומר?
בשביל להגיע
לאברהם. בסדר, אפשר היה להמשיך מפסוק למד א', איפה יש לנו? אברהם הוא בצד של אחבת שד, כן? אז אפשר היה לכתוב, אחבת שד ילד את שלח ושלח ילד את עבר ולעבר יולד שני בנים, שם האחד וזה וזה וזה. ויוקטן למד לזה, וזהו, ולהגיד לנו, מגיעים לתרח ואברהם, סוף מה, נחור, תרח ואברהם, מה? בשביל זה נצטרך שוב, אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה, וילדת אחפשת שנתיים אחרי המבולדת, כל זה אני כבר יודע.
זה כבר חדשה.
לא. זה שינוי בפרויקט. ביציאה מהטבע, לשלושת הבנים ביחד. התברר מה שהתברר, שזה מזה יצא פלגה. התברר שבני חם, גם עם היוזמות החיוביות שלהם, נכשלו. התקווה נשארת הרבה רק אצל בני שם. חזרה לעניין האלוקי, לפי לשון אריאל, אצל אחד ולא אצל שלושתם. בסדר? טוב, אם כל זה ברור, אז אפשר לחזור לדברי אריאל. עד כאן ההקדמה. טוב, בסדר, יש עוד זמן. מה? טוב, אז אפשר לחזור לדברי אריאל. ומה דעתך על הלשונות בפסקה נון ג'? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? כן? זאת השאלה. אומר לו, לא כן. אלה נתאבו בתקופה מן התקופות, לפי התורה, ברור לנו עכשיו.
הפלגה.
ונקבעו בהסכמה כללית. טוב, אז כאן אנחנו נכנסים לוויכוח של ימי הביניים. האם השפות הסכמיות או טבעיות? כן? בימי הביניים התווכחו בלי סוף על סביב הדבר הזה. יש כאלה שאמרו טבעיות, ויש כאלה שאמרו הסכמיות. מה אומר כאן ריאל? ונקבעו בהסכמה כללית. אז לכאורה הוא חושב שהם הסכמיות. אבל עוד מעט הוא יגיד לנו שיכול להיות שהן גם טבעיות. זאת אומרת, אין לו עמדה ממש בסיפור הזה. האמת.
הוא אומר כן.
בסופו של דבר, העמדה שלו זה לא מעניין. בסדר. אבל זו שאלה חשובה מאוד של ימי ביניים קלאסית, בלי סוף. ראיון הדבר, היות כולם מורכבות שמות פעלים ומילות, וכן, כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים. נו, זה לא הסכמיות, זה טבעיות. אז תחליט. אבל אין לו עמדה באמת בדבר הזה.
האדם הראשון שנתן שמות לחיות,
כן.
באו כטבעיות או כמוסכמות? איך הם...
איך מי?
אני לא יודעת, איך הוא נהב לקרוא לבעלי חיים בשמם?
מי?
האדם הראשון.
בסדר, זו השאלה של ימי הביניים.
באיזה שפה?
לשון הקודש, אומר המדרש. הוא דיבר על לשון הקודש, והמדרש אומר שהוא דיבר ארמית. מה? כן, שפת התקשורת שלו זה הייתה ארמית, של אדם הראשון.
ארמית?
כן, מה את לא יודעת? ארמית! וכאשר הוא היה צריך לדבר על דברים רציניים, דיבר בלשון הקודש. לא? כתוב לשון הקודש. ארמית זה יידיש. זה ברור, מה זה יכול להיות. העולם נברא בדיבור.
בדיבור.
בלשון הקודש. בלשון ייחודו של עולם. זה מה שהירושלמי אמר. בלשון ייחודו של עולם. בסדר? טוב, אז זה הוויכוח של ימי הביניים, כן? ולפי ריאל, מה שמשתמע מהדברים כאן, זה באמת שאלה, אפשר להגיד או ככה או ככה. לא כל כך חשובה. מה שחשוב לו זה משהו אחר, עוד מעט אנחנו נראה את הדברים האלה. שואל אותו החבר, סבור אתה כי אדם אחד בדה לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? למשל, כן, אבל זה בתקופה שריאל זה עוד לא היה. אבל בסדר, שוב, כאן זה סיכום של השאלות שבאמת...
הצרידו אותם,
כן, ודאי. מה, ואגב, במאה ה-19 כשהמציאו את הבלשנות ואת הפילולוגיה...
גם היום,
כן, בסדר, אבל זה מתחיל במאה ה-19 פחות או יותר, הבלשנות והפילולוגיה.
בשבילה של הבלשנות זה לא טכנית.
זה
בעצם
השאלה
על תודעת האדם.
ברור. בסדר, נו, זה. מה יצא מזה?
די חופרים,
אז זה בסדר. איך קראו לה? זה פרדיננד de Saussure. היה שוויצרי במקור נדמה לי. בסדר, זה אביה הבלשנות המודרנית, כן. טוב? יש כל מיני תיאוריות היום. מחפשים אבות לכל השפות. אז יש קבוצות. קבוצת השפות השמיות. על עברית, ערבית, ערמית, על כל הסוגים. מה עוד יש שם? כל מיני שפות. כן, כן, יש יחידי סגולה שלומדים ו...
מחלקת השורולוגיה יש
בהרבה כמודרנות. כן, ברור. ברור, יש יותר פרופסורים מאשר סטודנטים היום, נראה לי, בכל המקומות. לא, לא, זה מה לעשות. זה ידוע, לא? לא, פעם זה היה באמת... טוב. מה התיאוריה אומרת? יש אב משותף לכל השפות האלה, נכון? נקרא פרוטושמית. פרוטושמית זה נקרא. פרוטו זה לפני. כן. יפה. מה יש בשפה? איך מדברים בפרוטושמית? אף אחד לא מסוגל להגיד, אבל יש. בדיוק. פרוטושמית. טוב. אם זה נכון, זה קצת בעייתי עם הזיהוי של העברית ללשון הקודש. כי זה אומר שהעברית זה התפתחות על ידי קבוצה מסוימת של אותו פרוטושמית. אז זה יכול להיות שפת הקודש. לא, 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 זה נגיע. הוא לא ידע על פרוטושמית שום דבר וזה, אבל גם לשאלה הזאת הוא יתייחס. טוב, אז יש פרוטושמית בצד אחד, יש את הקבוצה של השפות הנגזרות מעוד... שמקורם בהודו בצורה זו או אחרת. טוב, זה את הקבוצה של זה, בסדר. זה אלה שלא יודעים איפה להכניס אותם. אז אמרו שההונגרים והפורטוגזים ועוד...
ההונגרים והסינים והטורקים הם...
כן, כן, בסדר, זה כל אלה שלא יודעים מה לעשות איתם. בסדר, אבל כל השפות שהם... לא, זה הדברים יותר פשוטים. כל מה שנגזר מלטינית, כן? אבל לטינית מאיפה? טוב.
עכשיו,
שאלה גדולה מאוד, מאיפה רומי? שבע גרסאות שונות אצל ההיסטוריונים הרומאים לגבי ייסוד של רומי. זאת אומרת, יש את המיתוס של רומוס ורומולוס. אבל כנראה שהמקור שלהם הוא לא רחוק מפה.
של מי של הרומי?
כן. פיניקיה. הם פיניקים. כן, וזה גם מסביר את הזיהוי, זה גם מסביר את הזיהוי של חז"ל, של חז"ל לגבי מגדיאל, אלוף אדום, אחד מהאלופים של אדום, מגדיאל הוא רומי. זה נראה מופרך לחלוטין, הזוי בכל הכיוונים, שכנראה שלא.
זה רמת השרון של היום.
של מי? של מגדיאל?
כן.
בסדר. אז... בסדר. כן, בסדר. אז בסדר, ויכוחים בלי סוף לכל הדברים האלה. מי שמתייחס דווקא לשאלה הזאת לגבי הזיהוי של מגדיאל ואלם, אחד מהאלופים של אדום, עם רומי, זה הרב אליהו בן המוזג בספר שלו, אם המקרא. אני רואה כאן, לא מכירים את הרב... אליהו בן המוזג, ישראל והאנושות. זה הספר החשוב הזה, שתורגם בצורה... בן המוזג, אליהו בן המוזג, חכם איטלקי מהמאה ה-19. הוא מקורו מרוקאי. כן. בליבורן, כן. הוא היה רב של ליבורן. וכתב... יש לו הרבה ספרים מאוד מעניינים. הוא מתרגם חלק, כן. התרגום שפורסם במוסד הרב קוק של ישראל והאנושות זה אסון. יש תרגום חדש שהרב אורי שרקי עשה, נדמה לי. ובמילה הספר שמתורגם לא משנה, זה תמצית של הספר המקורי. כן, זה ספר המקורים נכתב על ידי מפלייר, שגם לו יש סיפור, הגוי, שרצה להתגייר, אבל הרב הבא המוזג אמר לו, אתה תהיה בן נוח הראשון. כן.
זה הוא, זה השם הזה.
מפלייר, כן. ונשאר מסכן כל החיים שלו. נשתהיר, נשתהיר. בן נוח יחידי בעולם. הוא היה הדרשן של בית כנסת הליברלי בפריס הראשון, היחיד שהיה קיים באותה התקופה. כתב ספר שזה ספר למה הוא התגייר גם כן, ספר מעניין. למה הזכרנו את כל זה? בגלל המגיאל וזה. אז החכם בן המוזג שם מסביר שנראה לו שיש טעות אצל רשי, איפה שהוא אומר, הוא רומי, צריך להגיד את זה על אלם ולא על מגיאל. כי אלם זה באמת האזור של לבנון די היום, שהפיניקים. ואז הפיניקים כנראה...
אלם לא יותר מזרח?
לא, לפי הזיהוי שלו, אני לא... ככה הוא ממקם את זה. בסדר, ככה הוא ממקם את זה, ואז מסביר מה שמסביר על הדבר הזה. סוגר את הסוגריים, חוזר לשפות. אז יש כל מיני קבוצות של שפות, בסדר? 4-5 פרוטו משהו, ואז השאלה הגדולה היא מי זה עושים, ממשיכים בפרוטו של הפרוטו, כן? בסדר, אז זה כבר... אבל זה מעסיק את הבלשנים למיניהם, ואם יש למישהו זמן, יכול להצטרף לדיון הזה. טוב, אז הוא אומר כאן, אין לי סמוך כך, אך לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר, כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, זה מעניין שהוא לא אומר כמה עם האדם הראשון. כן. ולפני זה, לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם עם מן העמים. נו, אז מה?
שלשונים מוסכמת.
לא, שנייה, אבל כדי להגיד עם מן העמים, זה אומר אחרי הפלגה.
נכון,
איך
הם דיברו?
שאלה? רגע, אז שפת הקודש זה לא שפה אנושית, אם ככה. זה השפה של ריבונו של עולם. כן? טוב, אז הוא שואל אותו, אז זה מה שהוא שאל אותו, כן? אז הוא אומר החבר, השמת האלומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו, שבוע של 7 ימים, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת? מישהו שמע על משהו אחר? מאיפה זה בהסכמה הזאת, המוסכמה הזו? רגע, זה נכון אגב?
לא, זה לא נכון.
מה זה לא נכון?
אני שמעתי משהו
שהיה
כן.
מה?
זמנים אחרים, לא שבוע. אני לא זוכרת איך שמעתי
כאן. במהפכה הצרפתית ניסו.
לא, קדום יותר.
אין קדום יותר מהמהפכה הצרפתית. הכל התחיל באותה, ב-1789, ידוע, לא? מה היה לפני זה? תקופת הבערות. בסדר, אבל באזור שלנו נגיד כל המערב וזה וגם המזרח זה באמת זה מקובל, זה שבוע של שבוע ימים. לא ידוע לי. הייתה ספירה, למה לא הייתה ספירה?
בכלל לא התייחסו למעבר שוקלים.
בוודאי שכן, מה? בכל הציביליזציות הגדולות? לא, באסטרונומיה, כל קציביציה גדולה יש לה את האסטרונומיה משלה והחלוקה הזאת מופיעה. ברגע שהבינו שמחזור הירח זה פחות או יותר 28 ימים, חלקו את זה ב-4 וזה הגענו מספר 7.
למה ל-4?
למה לא? יש תקופה, יש C, אז זה קודם כל מחלקים ב-2, כן? ואז... חילקו עוד פעם.
קראתי שזה קשור
לעבדות
הלא נגמרת.
לא, כנראה שלא, לא יודע. ועכשיו זה, בסדר. הכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי אי המערב? לא, אז כנראה שזה כבר היה ידוע בתקופה של רבי יהודה הלוי, שגם בסין סופרים שבועות של שבעה ימים. זאת אומרת, ממזרח עד המערב. האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור בהסכמה כללית? כן. מה שאנחנו מתחילים לראות כאן ולהבין, שבכל הפסקאות האלה יש דבר שמאוד חשוב לרבי יהודה הלוי להעביר. זה המושג של ההתחלה ושל הראשית. אז הוא שאל לגבי השפות, עכשיו לגבי החלוקה של הזמן וכו' וכו', כן? אומר ככה, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית. איך? אם יש לך אנשים מסין ועד צפון אפריקה נגיד,
לא מסכים,
זה מה יעשו משאל?
לא, זה מה
זה בדיוק זה, זה בדיוק הבעיה, כן, אז הוא אומר, זה פילי. אך זוהי השערה רחוקה. אז אם זה השערה רחוקה ואתה מדבר על מוסכמות, אתה חייב עכשיו להגיע שזה טבעי. אז מאיפה הטבע הזה? כן? ויותר קרוב לראות סיבת הדבר ביותו כל האנשים באים לאדם או לנוח או לאיש אחר. זאת אומרת, מי קבע בסופו של דבר? או אדם הראשון או נוח. וגביית השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. זה משכנע? טוב, אומר אכן, לזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית. עכשיו הנה עוד דוגמה. הסכימו אליה כל בני האדם מן המזרח ועד המערב. זה כבר יותר מסובך להגיד את הדבר הזה. מה זה הסיפור הזה? הספירה העשרונית. זה כאן הוא מקצר. לא, לא, בינארית, אף אחד לא סיפר את זה, לא ספר בצורה כזאת. אבל היו בסיס 10, זה לא בדיוק ככה, נכון, שבשלב מן השלבים התחילו כולם להסכים שאכן זה הדבר ה...
בגלל האצבעות.
כן, אפשר להגיד בגלל האצבעות, אבל... כן. אפשר להתווכח. כן. מושג האפס לא ידוע לרומאים. לא רק לרומאים. זה יבוא מהודו דרך הערבים. אז לא פשוט. וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני אדם מן המזרח ועד המערב, כי אין זה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10. אין זאת, כי אם מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. כן, אבל מי זה האיש הראשון שהתחיל בה? כן? אבל גם לזה יחזור לוויכוח הזה. ואיך לא תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם? הנה, שוב אנחנו חוזרים לסיפור של בריאת העולם. כן? על ידי מה שיסופר על אנשי הודו. כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור 1,000 אלפי שנים. אז זה יפה מאוד כל מה שאמרת עד עכשיו, אבל ברחת לי לכל מיני כיוונים, אני מחזיר אותך לתלם. שאלתי שאלה, מה לגבי מניין שנות העולם? אמרת מה שאמרת, ואני אומר לך, יש מסורת אחרת, שמעתי מאנשי הודו, הם סופרים משהו שונה לחלוטין. איך אתה מסתדר עם זה? וכאן, סוף סוף אנחנו נתחיל לרדת לעומק העניין. אומר לו החבר, דבר זה היה מחליש את המאמנתי, אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת, או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה, הלא איננו איתם. זאת אומרת, שאם היית בא ומוכיחתי שהם כולם מספרים, מוסרים במסורת, את אותו דבר, הייתי אומר, אכן כן, אתה צודק.
על אותו, על אותו, על אותו, על אותו תאריך, סליחה, תאריך, על אותו מניין שבו נברא העולם?
נברא עולם, לא קיים, לא משנה מה, שתהיה אחידות במסירה מדור לדור. תביא לי.
אנחנו אומרים שגם אצל יש בעיה, כי הם חלק לשטרות.
לא, לא, אבל השטרות זה היה מקובל על כולם. תביא לי ספר, תביא לי מסמך, שמאותו מסמך כולם אומרים אותו דבר. להפך הוא אומר. האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. בדבריהם על, על המניין מתכוונים הם רק להכיס את בעלי הדתות. טענה מעניינת. אתם אומרים כך וכך, נעשה לכם דווקא. כן? כשם שהם מכיסים אותם בפסילי אליליהם ובלחשיהם ובתחבולותם. המועילים להם לדעתם. אתם עושים צחוק מכל הדברים האלה, כולל כל דבר שאותם כמרים אומרים. הם אומרים כך, אנחנו אומרים בדיוק את ההפך או משהו שסותר לחלוטין, רק כדי להגיד, יש דעה אחרת. כן? בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה, והם עצמם אין להם כי אם ספרים מועטים, שחיברום יחידים מבני אדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים שאין מדרגתם כי אם ככתבי ההצטגננים, והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של ינבושד וצינגרית ודובנה, שלדברי הספר היו לפני אדם הראשון. וכיוצא באלה. טוב, מה זה הסיפור הזה? מה זה הספר הזה? מישהו שמע על הספר עבודת האדמה הנבטית? כן? בסדר, אבל מה זה הספר הזה? מישהו שמע על הספר? מי שמזכיר את הספר זה הרמב״ם. בין היתר במורה. במורה. כן? הרמב״ם חשב שהספר הזה מתקופת אברהם אבינו. ויש בספר הזה הרבה סיפורים על עבודה הזרה שהייתה נהוגה בבבל. ועל סמך הנאמר בספר הזה, הרמב״ם מסביר חלק מטעמי המצוות, ולכן הוא מזכיר אותו בשמה בפרקים הדנים בטעמי המצוות, כדבר שנוגד את מה שהיה מקובל מבחינת העבודה הזרה בבבל. כן? ולמה זה נקרא ספר עבודת האדמה? כי האדמה בפנתאון של בבל זה האל הראשון. בסדר? טוב, אבל היום חושבים שהספר הזה הוא לא מתקופת אברהם אבינו, אלא איזשהו ערבי במאה השמונה, השמינית, כתב את הספר הזה, המציא כל מיני סיפורים, אסף כל מיני מסורות שהוא שמע את זה. כנראה שהעבודה הייתה טובה וניתן היה לייחס את זה לתקופה קדומה יותר, ולכן זה תפס את מה שזה תפס. ולכן גם אריאל מצטט את זה, כי באמת חשבו שאכן יש דברים כאלה. בסדר? טוב, שבוע הבא אנחנו נעמיק בתשובה הזאת. Thank you.